יום הכיפורים, יום נורא, שבו האדם מתוודה כל היום כולו, בכל התפילות, 5 פעמים, וגם בחזרה, סך הכל, 10 וידויים של יום הכיפורים יש. האדם עסוק הרבה בתיקון העוונות שלו, בכפרת עבירותיו. אבל הסגנון הזה של יום הכיפורים הוא סגנון מאוחר, שבעצם מתפתח בימי הגלות. אם אנחנו מסתכלים על כיצד אבותינו, בזמן שבית המקדש היה קיים, אפשר לומר, חגגו, ציינו את יום הכיפורים, הנה אנחנו נכונים להפתעות גדולות. אמנם בני אדם צמו, בני אדם עסקו בתשובה, כמובן, אבל היום נשא בכללו אופי יותר שמח. למשל, הרווקים והרווקות שרצו להתחתן ולמצוא להם זיווג, היו הולכים לראות את מחולות הבנות בקרמים, ושם היו מחליטים עם מי להתחתן. מי שלא היה בחיפוש אחרי זיווגו, הלך ללמוד תורה אצל רבו, ורבו הלך ללמד תורה. כמו כן, מי שהייתה לו שדה, למשל קישואים, אנחנו רואים עדויות במשנה שאנשים היו הולכים לשמור על שדותיהם עד תפילת הנעילה, כדי שלא יגנבו להם את הקישואים חלילה. ומי שהיה בירושלים, הלך לבלות את היום בבית המקדש, לראות את עבודתו של הכהן הגדול, ולראות את הפייסות, כלומר את ההגרלות שהיו מסביב להקרבת הקורבנות במקדש, והיו רואים אפילו מרוצים של כהנים שהיו עולים בכבש כדי לזכות בעבודה זאת או עבודה זאת. כך שאפשר לומר שהאופי של יום הכיפורים היה מאוד שונה מן האופי שאנחנו מכירים לו היום. יום בעצם של שמחה, שמחה על זה שכל העוונות מתכפרים. מי היה עובד קשה ביום הזה? הכהן הגדול. לפי איך שהתורה מתארת את הדברים, איך שהדברים הגיעו אלינו מתוך התיאורים של המשנה והתלמוד, אנחנו רואים שהכהן הגדול היה עסוק הרבה מאוד במשך 24 שעות רצופות, בלי שינה בלילה, בעבודת הקורבנות, בעבודת כפרת עוונותיהם של ישראל. מאז שחרב בית המקדש, כל העבודה שהייתה מוטלת על הכהן הגדול בשם כל ישראל, נופלת בסופו של דבר על הכתפיים של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להפוך להיות הכהן הגדול ולעבור בתוך עצמו את החוויות שהכהן הגדול היה עובר. ולכן האופי של היום הזה נהיה אופי רציני ביותר. אבל עם כל זה יש לנו מה ללמוד מעבודת כהן גדול. אם נתבונן במה שעשה הכהן באותו יום, אנחנו נבין מהי העבודה הפנימית שעלינו לעשות. המרכז של עבודת הכהן ביום הכיפורים הייתה עבודת שני השעירים, כאשר היו מביאים לפניו שני שעירי עיזים, כלומר שני תיישים, עיזים קצת מבוגרים, והוא היה מטיל עליהם גורלות, גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. בכלל הביטוי הזה תמוה מאוד. כלומר, איך יכול להיות שבתורה מונותאיסטית המאמינה באל אחד מדברים כביכול בשפה של שניות, שיש שעיר אחד שהולך להיות קרב על גבי המזבח לפני הקדוש ברוך הוא, ודמו יוזה בפני הכפורת והפרוכת בתוך קודש הקודשים, ואילו יש שעיר אחר שחלילה נשמע כמו עבודה זרה, הולך ומשולח במדבר אל ארץ צוקים וגאיות. איך הדבר הזה ייתכן? אבל בטרם ניתן את התשובה, קודם כל ננסה להבין מה זה השעירים. השעירים מבטאים כוח סוער שבנפש, יש כוחות סוערים בקרבנו, כמו שגם העז הוא בעל חיים עם עזות, עם עוצמה פראית בעמדה מסוימת. מה עושה האדם עם הכוחות הסוערים שבקרבו? אומרת לנו התורה שחלק מן הכוחות הסוערים האלה ראויים לעילוי, ראויים לעידון ושימוש בקדושה. וזה השעיר הנעשה בפנים. אנחנו מביאים את דמו של השעיר הזה לא רק על גבי המזבח, אלא מביאים אותו עד קודש הקודשים, עד שורש החיים. ברגע שהאדם מסוגל להפגיש את כוחות הנפש שלו, את כוחות החיים שלו, עם מקור החיים ממש, לשוב אל מי שנתן לו את החיים, ממילא הכוחות הסוערים השליליים הם הולכים אל המדבר, הם הולכים למקום הנקרא עזאזל, הכוונה מקום מעז, מקום שאליו הולכת העזות הרעה, עז, עזל. כלומר, שם אנחנו מתמודדים עם העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא באדם כוחות סוערים שראויים בעצם לקבל את פרנסתם מחוץ למקדש, מחוץ למראה עיני האדם בארץ מדבר במקום רחוק. וכאן באמת תמונה התשובה לשאלה ששאלנו, איך ייתכן שהתורה מדברת בשפה של דואליזם, כביכול שעיר אחד לשם, אחד לעזאזל, וכי יש שני אלים חלילה. אלא הכוונה שבסופו של דבר, כאשר אנחנו מפרנסים את העזאזל, כשאנחנו נותנים את הכוחות הפראיים האלה בתוך מקומם, בתוך המדבר הרחוק, אנחנו עושים את זה על פי ציווי השם. מתברר שבעצם מי שציווה עלינו לעובדו דרך הכוחות החיוביים הסוערים בתוך המקדש, הוא זה שבעצמו ציווה עלינו לתת פרנסה מסוימת לכוחות הרעים הסוערים שבמדבר. ואז יוצא שאין כוח לרע מכוח עצמו. בעצם הרע תלוי אף הוא בפרנסתו בעבודתם של ישראל. ובעצם על ידי זה מתבררת חולשתו, וזה שהוא כל כולו תלוי במי שאמר והיה העולם. זאת אומרת, בסופו של דבר, זהו המעשה המונותאיסטי המוחלט, האולטימטיבי, כשאנחנו מראים שגם הכוחות הרעים מקורם בתוכנית אלוהית גדולה, ולכן אין להם יותר כוח. וכפי שאמר חכם מכל האדם, שלמה המלך, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. כלומר, כאשר אנחנו נותנים את הצעיר לעזאזל, אנחנו נותנים מקום אפילו לכוחות הפראיים והפרימיטיביים ביותר שבנפש האדם, בתוך הכלכלה של הקדושה, בזה אנחנו מגלים שמלכות השם בכל משלה, וזה נותן לנו את הכוחות להתגבר על כל הכוחות הסוערים השליליים שבתוכנו, ולהגביר את הכוחות הסוערים החיוביים שבתוכנו. ועל ידי כך אנחנו זוכים לכפרת כל עוונותינו וכל עוונות בית ישראל.